שלום וברכה, אנחנו פרשת ויצא לאור המקדש, אנחנו עוסקים בציפייה לבית המקדש. פרשה זה מאוד ברור, יעקב אבינו, בחלום יעקב, שהוא אומר אין זה כי בית אלוקים וזה שער השמיים. אני רוצה היום לעסוק בנושא שהוא נראה מאוד עמוק ועוד עלום, שהמושג ויפגע במקום. מה זה לפגוע במקום? יעקב אבינו נתן פגיעה, פגע במקום. זאת אומרת, כל העבוד מבריאת העולם, אחד ראה אותו, אחד, אם אנחנו עוסקים במקדש, אז הראשון שפגע, זה יעקב אבינו. אנחנו ננסה להבין קצת את הסוד הזה של העולם של בית המקדש, כשיעקב אבינו הראשון שמצליח לפגוע. ויתחיל לאט לאט לעשות פאזל להבין את המושג הזה פגיעה. קודם כל בחזל, מה זה לפגוע? אנחנו נראה, ננסה להבין קצת מה קרה שם. בעצם הר המוריה קפץ ממקומו, ננסה להבין מה קרה שם בדיוק. האם זה היה המקום הפיזי או זה היה כמשהו רוחני, ננסה לסדר את זה. מה זה לפגוע במקום? להניע. מה זה מה אתה אומר?
להניע.
להניע. להגיע. אתה אומר לפגוע, להגיע זה, אוקיי, להגיע, אתה אומר לפגוע. כנראה שאפשר להגיד, והיה אנחנו מקום, אבל לפגוע זה כאילו... יש כאן איזה, מה אתה אומר? להתפלל. להתקל. זאת אומרת, יש לך מערב, אתה נתקל, פגיעה. אוקיי, ננסה לסדר את הדברים, וננסה לראות איפה זה מתחבר. קודם כל נתחיל מהגמרא. הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, נופעה בעוד מקור בחולין, בתף צדיק ה' עמוד ב', הכתיב עץ יעקב מבאר שבע, ואילך חרנה, וכתיב ויפגע במקום, והיה לנשם, כי באה השמש. ארמית כמעט, כי כשהגיע לחרן, אמר, אפשר עברתי על מקום שהתפעלו בו אבותיי ואני לא התפללתי בו. הוא עבר לאזור הזה, שאנחנו נבין איזה אזור הוא עבר, ליד בית המקדש. באה למדה, רצה לחזור, כיוון דערער בדעתו למדה, כיוון שערער בדעתו לחזור, קפצה לו הארץ. איזה ארץ? אנחנו נראים במה זה המקום הזה. זה הר המוריה. מיד ויפגע במקום. רוני, יש גם, יש הלכות אדם שנמצא בתפילה, אז הוא צריך לכוון, עם כל מקום שהוא נמצא והוא לא עוזר, כוון למה? יכוון למקום המקדש. בגלל זה אנחנו אדם מתפלל. אז אומרים לך, איפה הפנים שלך? מה זה איפה הפנים שלך? איפה, אם אתה בחוץ לארץ, איזה כיוון? ארץ ישראל. ארץ ישראל איזה כיוון? ירושלים. ירושלים איזה כיוון? הר הבית, תמיד אמרנו את זה שפעם אחת השיעורים, שחדשים, שבעיניים, אחרי זה לאברהם, הסבא של חידה מחברון, מסביר שמבשרי חזה לא, לא סתם אדם נברא בצורה מסוימת. המעגלים שבעין יש מעגלים. לא סתם הכוח הניווטי זה העין. למה יש לנו לבן שבעין? יש לנו חלק כאש, חלק יותר כאש, אפקט של האור. אז הלבן זה כל העולם. יש מעגל יותר קדוש, זה ארץ ישראל. בדוח העין יש דבר שיותר כהה, זה ירושלים. ברפלקט של האור, שאני נקרא אישון, איש קטן, שאתה רואה את עצמך, אז זה נקרא הר הבית שנאמר עליו, לראות ולראות פני השם. זאת אומרת, לא סתם יש מעגלים שבעין, הם בעצם מעגלים של יסוד הקדושה של העולם. כשאתה מתפלל עם הפנים, אתה צריך לכוון בעיניים שלך לאיזה מעגל אתה נמצא. יעקב אבינו, יושב בהר ואומר, וואו, אין זה כי בית אלוקים. גיליתי את המקום. עכשיו, מה היה שם במקום? הייתי עכשיו נמצא במקום? אתה לא סתם הר עם הסבים. כשאתה מגיע לכותל, זה, כולם חושבים, יבוא לך עכשיו כולם עם הדרכים, יגיד לך, תשמע, פה היה בית האבנים האלה, בית שני, בית ראשון, הורדוס. אבל האמת היא הסוד שעוד לפני שהיה שם בכלל בית מקדש, היה שם רק הסבים ואבנים, הנשמה מרגישה, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. זאת אומרת, יש כל יהודי שמגיע למקום הזה. יש משהו שער השמיים. ועוד לפני שהיה שם בכלל כל דבר, זה משהו שבגלל זה אפילו, מישהו מספר שמתגלית, שמגיעים יהודים, מגיעים לכותל פתאום, אתה רואה, כל התפיסה שלהם השתנה, פעם הייתי צריך לדבר איתם, ספר לי אחד מתגלית, שהוא רק מביא אותם לירושלים, פתאום הם שואלים את עצמם מה אני עושה שנת שירות, איפה אפשר ללמוד. הוא אומר, לא יודע מה קורה שם בכותל, זה מדע מדויק. הנשמה מרגישה שיעקב, כמו שיעקב אבינו מלמד אותנו, אין זה כי בית אלוקים וזה שער שמיים. אנחנו נראה שהמושג פגיעה, בתחילת הפרשה כתוב ויפגע במקום, וכתוב בסוף הפרשה, ויפגעו בו מלכי אלוהים, ויקח שם מקום ומחניים. מה זה הדבר הזה? מה זה הפגיעה הזאת? וננסה לעשות סדר קצת. לאט לאט להבין מה קרה פה, ונתחיל לאט לאט עם המפרשים. בסדר? וננסה קצת להבין את עומק הדברים. חזקוני, נתחיל מהחזקוני שמסביר את הפסוק, אין זה כי בית אלוקים. פירוש, המקום הזה שאני מכיר כי התפללתי בו כמה פעמים, וידעתי כי הרה מוריה בא לכאן. ואחרי שמקום המקדש בא לכאן, אקרא אני לעיר בית אל. איך כתוב? נקרא למקום ההוא בית אל, ואולם לוז שמאיר לראשונה. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, היה כאן איזו קפיצה של ההר אליך. ונראה מה עושים. כתוב שיש אדם, שכתוב בסרט כתובות, אדם שכל ימיו מצפה לירושלים, והוא לא הגיע בחיים. הגמרא אומרת לו, נקרא בני ירושלים. כן? כזה דפים. נקרא בני ירושלים. למה בני ירושלים? שיש אחד הנולד בה, ויש אחד המצפה לראותה. יש אדם שמצפה כוח לירושלים, ירושלים, ירושלים, הוא נקרא, אומרת הגמרא, בני ירושלים. זה נפקמין היה איזה אחד, שזה השלכה מזה, שבזמן הטורקים, היה מלחמת העולם, פרצה מלחמת העולם הראשונה, והיה כאן, הטורקים אמרו שכל יהודי שרק נולד בארץ יכול להישאר פה, ומי שלא, שהוא לא יכול להישאר פה. ולא היה, אז בזמן לא היה זהות, לא היה כלום. אז הטורקים אמרו, טוב, מי שישבע, יהודים שישבעו, ספר תורה ישבעו שמי שנולד פה, יכול להישאר פה. ואז באו לרבנים, אז היה בזמנם הרב רוגוצ'ב, שמה שכתוב שם, שסיפר שבאו אליו מה עושים, האם אפשר להישבע, כי זה בכוח נפש. כי הם יזרקו אותם בכוח נפש, ואז הוא אמר, אתה רצית להגיע לירושלים? זו הציפייה שלך? אז יש גמרא מפורשת שאומרת שמי שמצפה לירושלים נקרא כאילו נולד בה. אז אז הוא התיר להם להגיד כאילו שהם נולדו בה בירושלים. ואנחנו רואים שיש ציפייה. המקום הזה, אתה יכול, מי שאדם מקבל הערה ממנו, יכול לקבל איזה משהו, משהו קופץ אליך. קפצה לו הארץ, קפצה לו הר המוריה, קפץ ממקומו. אנחנו נבין למה, איך אפשר בתפייה ליצור את הדבר הזה. מה שכתוב כאן, ועיקר המקום הוא בית אל, מחשורה שלישית, ואולם לוז שם העיר, והר המוריה חזר למקומו, אך האבן אשר שם מראשותיו שתה מהר המוריה, נשארה שם בלוז, להיות לעוד ולעדות ששם קפץ הר המוריה, וגם לוז חזר למקומו, ויעקב האבן, חזר למקומו, ויעקב האבן עמו כדכתיב, ויקח האבן, משם עמד יעקב בבוקר במשכבו ללכת חרנה, אז מה כתוב? ויצוק שמן על ראשה. למה שמן? מה זה שמן? שמן זה פנים של הזית, נכון? יש הלכה, יש גמר שאומרת שאדם שאוכל זיתים, זה גורם לשכחה. ואם שמן זית, זה גורם לזיכרון. למה? כי הפנים של המציאות גורם לזיכרון. למה? אדם, כתוב שאדם שרוצה, שנפטר מתוך חברו, היה להיפטר ממנו לתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. יאללה, ביי, להתראות, ביי, שמע, זה אף אחד זוכר. ואתה אומר, מה, שמרת לי, זה משהו, 20 שנה אני זוכר את המשפט הזה. למה? כי זה היה עמוק. זה היה פנימי, זוכרים את זה. הוא אמר לי, זה משהו, וואללה, אני זוכר את זה, 20 שנה זוכר. מה קרה? זה עומק, דבר שהוא פנימי, זוכרים אותו. זה שמן, שהוא הפנים של הזית, תגיד, מה זאת אומרת? זית זה שכחה ושמן זה... כן, כי זה הפנים שלו, הוא גורם לזיכרון. אז כשאדם רוצה לגעת, לזכור דברים, יעסוק בדברים יותר מה? יותר פנימיים. אז ויצוק שמן על ראשה, למה הוא שם שמן? מה להגיד? זה כמו שיש אבני דרך, שעושה מסלול, חוצה ישראל, שעושה אבני דרך כאלה, הוא שם שמן, אמר, פה גליתי משהו פנימי. הוא שם שמן, להגיד, שמה, יש כאן משהו? פנימי. כשיעקב אבינו שם שמן, גיליתי כאן נקודה פנימית במציאות. אין זה כי בית אלוקים, זה שער שמיים. אז זה היה שם שמן להראות עליו, ויצוק שמן על ראשה. בסדר? אז הוא, כשהוא חזר למקום, הוא היה לקחת, בחזרה, הוא הקיף של קורבן. הוא נמשיך הלאה. משם עמד יעקב בבוקר משכבו ללכת חרנה, ואין לומר שבחרן עמד יעקב במשכבו, שהרי כתוב בסמוך ולכת ארץ הבני קדם, וכתיב בתרי, ואמר להם יעקב החי מעין אתם, ואמרו מחרן אנחנו, בשבוע בית לבן בנה עליה מזבח. זאת אומרת, ציין את המקום הזה וחזר בבנה של מזבח, כתכתיב, שד וישלח, ויבוא יעקב לוזה, הוא בית אל, ואי בשם מזבח ויקרא למקום, ויצב יעקב מצבה, מצבת אבן ינצח אליה נסך, ויקרא שם המקום בית אל. בגלל זה גם כן בבית המקדש יש ניסוך, כן, ביין, במים, אבל יש לנו תמיד נסכים, כל המנחות הן בשמן. למה? להראות את הפנים של המציאות. זה שער השמיים, פירש רש"י, מקדש של מעלה מכוון כנגד מקדש של מטה. והוא קפץ נגד יעקב, כדי אמר לאל, לכך צריך לומר שגם מקדש של מעלה קפץ כנגדו. וזה משהו מאוד מאוד עמוק, שאם אתה מצפה מאוד מאוד למקום הזה, אתה יכול לקבל הערה מהמקום הזה. יש סיפור שהרב קוק, הוא היה, כתב ספר מאוד מאוד עמוק, שנקרא רש מילין. זה לאותיות התורה, שהם מאוד, מאוד מאוד פנימי, שם בדרך כלל הרב לא כותב דברים כאלה, בראש מילים כותב ממש סודות התורה על, על האותיות. הוא כתב את זה שהוא היה במלחמת העולם הראשונה, הוא הלך לאנגליה, והתפרצה במלחמת העולם הראשונה, והוא נתקע שם. ואז הוא שם כותב את הספר הזה. ושם הוא כותב שהוא כל כך רוצה להגיע לארץ ישראל לחזור, אבל המלחמה מענה ממנו. ואז הוא פתאום כותב סודות בגלות, מה אתה כותב סודות כאלה בגלות? אז הוא כותב שזה היה מעין שנורקל מארץ ישראל, ככה הרב חלב כתב לו, כאילו הרב חלב, זה היה בן התמיד שלו, הוא כתב שהוא נותן לו מעין שנורקל מירושלים, מקום המקדש, ואז הוא כותב דברים מאוד מאוד עמוקים. אז אם אדם כך רוצה להגיע למקום מסוים, דווקא למקום הקודש, בתפילה, עם הפנים שם, אפשר לקבל, אפשר, ההר המוריה קופץ כנגדך. בוא נראה הלאה. חושי אגדות, במהר"ל כותב, מסכת, על מסכת חולין דף צדיק א' עמוד ב', איפה היה בדיוק? כוחך בבית אל ממש היה. תכתיב אולם לוז שם העיר לראשונה. ולי נראה, זה ודאי אף אגב שהיה בבית אל ואילוז, מכל מקום היה גם כן בבית המקדש דרך נס. שדבר זה אפשר, שיהיה במקום אחד, ועל די נס, ובמקום אחר. ועדי נס היה בית המקדש, דבר זה נכון והגון. כתוב עשרה ניסים, נסו אבתם בית המקדש. כשאתה מגיע למקום שבית המקדש, המציאות משתנה. בוא נסביר. כל העולם הזה, זה עולם השבע. ארץ ישראל, שבעת עממים, יריחו, מקיפים את השבע. יש עולם שמיני, למצח על השמינית. עולם השמונה זה עולם של המקדש. שם זה הניסים. כבר עוד שלפני שהיה שם בית מקדש, המציאות הפיזית התבטלה למקום הזה. בגלל שהוא הגיע למקום, מה קרה לשמש? באה השמש. מה קרה? היא באה לפני הזמן. להגיד שבעצם למקום הזה, כל המזלות, כל הטבע, מתבטל למקום הזה. ומכאן ועלה זה יהיה. עוד לפני שהיה שם בית מקדש. בסדר? אז כלומר בעצם הרמז הזה, זהו, הכל מתבטל למקום הזה. אנחנו רוצים להגיע לעולם הזה, לעולם של בית מקדש. אנחנו צריך לחשוב על זה, לחשוב איך חוזרים אחרי 2000 שנה שנעלם מאיתנו דבר הזה, לעולם הזה של חכות, לצפות לעולם של המקדש. ברבנאל, עושה טיפה יותר סדר. יש כאן איזה רמזים. ויפגע המקום, ויקח מעבד המקום, וישקע המקום. וזה לאור זאת, אנחנו נראה שהרמזים כאן ממש הולכים לעולם של בית מקדש. בואו נראה. אומר ברבנאל על הפרסוק, ולהעיר על שלושת ההזדמנויות הטובים האלו שקראו לו בדרכו, במקור רביעי. בהדרכתו לראות המראה או החלום שראה. נאמר בפסוק הזה שמקום ג' פעמים. כן, המקום הזה לא מוזכר בית המקדש. איך זה נקרא בתורה? המקום, המקום. יש לי מחוקת למה לא מוזכר? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לגלות את המקום הזה. רק עד שהגיע שמואל, עד ספר שמואל, רק אז הוא מגלה בנבואה, את הסוד של המקום הזה. עד אז אף אחד לא ידע מה זה, רק מי שאין לו אולי אינם רוחניות, כמו אברהם אבינו, והיה את המקום הרחוק, יצחק, עשור בשדה, יעקב, הוא מרגיש את הוואו, שער השמיים. כך מבינה המקום וכך מבינה המקום, יש כמה מקום. והותרה בזו השאלה, האחת, או אפשר עוד לומר, שכיוון שכתוב הזה לרמוז ולהודיע שיעקב היה הראשון שהתחיל להגביל בית המקדש. איך אומרים את זה? כתוב שדוד המלך אומר, אם אבוא לאוהל ביתי, שבא השם נדר לרבי יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם יעלה על ארץ יצועי, אם ניתן שעלי, עד נמצא מקום לשם משכנות לרבי יעקב. משכנות לאיפה? לאבי יעקב. מה זה קשור יעקב אבינו בבית המקדש? דוד המלך אומר, מי התחיל לרצות בית מקדש? זה יעקב אבינו. כשדוד המלך, אני אומר, אני לא יכול בלי בית מקדש, על מי מדבר? אומר, זה מתחיל מאיפה? מהציפייה הזאת של יעקב אבינו. כי יחסו ליעקב, שהוא יגביל המקום ההוא ויחדו לגבוה, ועליו נאמר, ויפגע במקום. רצה לומר במקום שהיה עתיד להיות בית עולמים. כמו שכתוב, כי מלבין המקום אשר יבחר השם, ולפי שיהיו עתידין להיות ג' בתים באותו מקום, יש שם בית ראשון, בית שני, בית שלישי, שעתיד לבוא, ועם הבית אשר בנה שלמה, והבית אשר בנו עולי בבל, זה הבית השני, והבית העתיד להיות ייבנה ויקונן, לכן אמרה התורה כאן, שלושה פעמים שם מקום. זה מה שכתוב בפרשה, ויפגע המקום, והיה לשם, כי באה השמש, שנרמז באותו מקום שיבוא השמש צר ואור חושך ועריפיו, בחורבן בית המקדש לתפארתנו, זה הראשון, וכנגד הבית השני אמר, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותיו, לרמוז שהבית הבית השני, לא ימצאו המתנות האלוקיות. כתוב שבית שני לא היה יורד, היה בבית הראשון, היה יורד אש יורד מהשמיים, היית מביא בית קורבן, בום, אש יורד לך מהשמיים, היית מקבל, סלחת כדבריך, הקדוש ברוך הוא היה עונה לך. ולא היה כל הניסים של בית שני, אז היה רק אבני המקום. כי הוא שם מבני המקום, ולא כל אבני המקום. כנגד הבית השלישי, העתיד להיות, נאמר וישקע במקום ההוא. כי בו תהיה המנוחה והנחלה האמיתית, אשר קינה בשם שכיבה. הנה אם כן, זכר כל מה שקרה ליעקב באותה לעניין, להגיד שהיה סימן, מה שקרה לו שם בפועל, מה שקרה לזרוע אחר כך, בעניין מקום בית המקדש. כי היה, כמו שכתבו חז"ל, כל מה שירה לאבות, סימן לבנים. אנחנו רואים שלאור זאת, המנהל מסביר, שאם אנחנו עכשיו עוסקים בציפייה למקדש, מי שהתחיל בציפייה הזאתי, זה יעקב אבינו, ומכאן והלאה, כל מי שידבר על בית המקדש, אם אבוא לאול ביתי, אם אתן שצוע, עד נמצא מקום לשם, משכנות, להביר יעקב. מכאן והלאה, אנחנו בעצם מייחסים לציפייה הזאת ליעקב אבינו. בכלי יקר, גם מנסה לסדר את הסוד הזה, שיפגע המקום, ויקח מבנה המקום, וישקע המקום. הכלי יקר גם מסביר, בואו נראה, כלי יקר אחד מתמידי המערל, אכן יש השם במקום הזה, קור חמישי. הזכיר שלוש פעמים, לשון מקום, כנגד שלושה מקדשים. כנגד המקדש, ראשון, ששתה שם שכינה, ואף פיכן לא ידעו את השם, כי אחר גאו להם, ליבם הלך. אמר כאן, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. זה בית ראשון. בית שני, נאמר שם, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים. כי יודע שבית שני היה מורה מקדש על כל העמים, כי אפילו אלכסנדר מוקדון היה מתיירא לשלוח בו יד. כולם פחדו מהעולם, איך מי יכול לשים יד במקום הזה? והיה קם על רגליים, שמעון הצדיק, הסיפור שהוא בא להחליט בית המקדש, אז הוא רואה את שמעון הצדיק, והוא יורד ומשתחרר, אמרו לו, כל מלחמה שאני הולך, אני רואה את שמעון הצדיק שבא מולי. אז היה מורה מקדש. אז זה, מה נורא המקום הזה? ואף פי שחסרו בו חמישה דברים, עיקרים, כמו שהזכרנו, השכינה, הנבואה, אהרון, ואורים ותומים, שלא היה בבית שני, ויש מהשמיים, לא נשאר בו כי אם השם, שנקרא בית אלוהים. אז זה, אמר כאן, אין זה כי אם בית אלוהים. כי בית ראשון נראה להם השם עין בעין, עד אשר היו מראים על כבודו יתברך למור, זה לי מהווה, הוא יתראה, יש מהשמיים. והנה אלוהינו זה. ובבית שני, אין זה, ולא נשאר בו כי אם השם, שהוא בית אלוהים. כנגד בית שלישי, הסביר הכלי יקר, אמר ויקרא שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. מה זאת אומרת? כאילו לא נעקר ממנו שם לוז, אחר שנחרב לאחר בניינו. אבל העתיד יהיה בניינו נצחי. כן, מי יודע, מה זה לוז? משהו, קופץ לו השם הזה? עצם הלוז? יודע אם זה עצם הלוז? יודע איפה זה עצם הלוז? ההבדלה, לא עושים הבדלה? איפה עושים אחרי הבדלה? עושים את היין? איפה עושים את היין? פה, למה עושים פה? נקרא עצם הלוז, למה עצם הלוז? לא עצם הפוזם, עצם הלוז, כן? למה עצם הלוז? שהלוז בעצם זה מכתוב שזה האיבר שממנו יתחת המתים. שאדם צריך לדעת שהאיכות גבורה רק תחנה. בלמה ואת הנצח, מחר השם דימם הכל פנים. בתוך זה, העצם הזאת, יש שוב, כמו שאני תוקח זרע באדמה ושם אותו באדמה, ממנו שוב הוא נרכב, אבל ממנו יוצא עץ. אז גם בגוף של האדם יהיה איזה עיקבון, אבל יש עצם אחת שממנו שוב חוזרים לתחייה. אז בהבדלה אנחנו שמים את מסמנים את העצם הזאת, את עצם הלוז. זה הלוז, ובגלל זה לוז... כן, פה, בעצם ככה, התחלת עמוד שדרה שם. ועצם הזאת, היא כנראה מדברת על העניין של שם העיר לראשונה. שגם יחרב בית המקדש, עדיין נחזור למקום הזה, והמקום הזה ייבנה, וזה שם העיר, וזה נקרא, כמובן, בטל ושם לוז העיר לראשונה. זה ככה מסביר הכלי יקר. זה שמו לעולם, שם העיר מיום השם שם, ופירוש הרד"ק שם רצה לומר שעולם לאסור שמו יתברך מתוכה, אז תמיד יש איזה לוז. מה זה לוז? כמו הכותל המערבי. שגם אם יש איזה משהו, יש איזה עצם שאי אפשר, שימנו הכל יהיה תחיית המתים. וזה כמו הכותל המערבי שעדיין נשאר שכינה שורה שם, ואי אפשר עדיין, הכותל הזה עדיין לא נהרס. עכשיו, לאור זאת, אפשר להסביר עוד דברים. רק אני אגיד עוד דברים קצת על המושג לוז. שמה זה כתוב? כתוב שיעקב אבינו במשך הפרשה, אז לבן מרמה אותו, ואז הוא לוקח, הוא אומר לו, טוב, בוא נעשה עסקה. קח אתה חלק מהצון, איזה עקודים, נקודים ורודים, ואז הוא לוקח מקל. וכך לו יעקב מקל לבנה, לך ולוז וארמון. מה זה קשור? יש קשר? מה אתם אומרים? מה זה קשור עוד פעם ללוז? וקרא לוז במקום הראשונה?
מה זה לוז? זה
אגוז כאילו? אז זהו, הלוז זה אגוז, אבל למה זה מוזכר כאן עדיין את המושג הזה לוז? ושם, גם שם נקרא שמקום ההוא לוז. האם יש קשר? תמיד ברור שהתורה יש קשר. אלא אומר יעקב אבינו, אם אתה רוצה להיגאל, אתה חייב להכניס משהו משם. כן, אתה צריך לחשוב על בית המקדש. אתה רוצה לקבל עכשיו איזה סוג של תשועה לצאת מפה? מה תעשה? תרכיז, תזכיר את בית המקדש. תזכיר את ירושלים. תזכיר את הגאולה, תזכיר משהו. אז כשאדם רוצה לצאת מהגלות, מהחושך, תתחיל להזכיר מה? דברים של קודש. אני זוכר שהייתי בבטל, והיה שם לוז. ואז הוא עכשיו נמצא בתוך לבן, ברמאות שם, בתוך החושך. הוא אומר, רגע, אני מזכיר את המקום הקודש הזה. ואז זה גורם לו למה? לצאת. זה אחד ההסברים. זה כתוב בתיבת גומם, מסביר את זה. לוז, שתי פירושים. מה זה לוז? א', שם אילן אגוז. זה, איך זה קרה? אגוזה? לוז. מה זה עוד לוז? ב', יש עוד הסבר, זה נקרא נטייה. אל יליזו מעיניך. אז מה זה לוז? זה להטות את המבט, מבט. אל יליזו, כן? מה זה להליז? כן, לשנות את המבט. משמעכי נקרא ירושלים עיר הקודש לוז. למה? מכאן והלאה, כל מקום שאנחנו מתפללים, אתה שואל את עצמך, איפה? ירושלים! אתה בונה עכשיו בכנסת, תגיד, שמע, בוא, פה יש אוויר, יותר אוויר, פה יש יותר אור. לא, אתה לא יכול לבנות ככה. שואל את עצמך, איפה ירושלים? אז ארון הקודש צריך להיות מקום אחד, כל מיני שאנשים מסתפחים באדריכלים שבונים בית כנסת, פתאום ארון הקודש, איפה ארון הקודש? איזה כיוון? לא, מה אתה יודע שצריך ללמוד את הכיוון תפילה, אתה לא יכול עכשיו לעשות איך שאתה רוצה. אבל כאן יש יותר אור, כאן יש יותר אוויר, לא קשור, אתה צריך בית כנסת לכיוון ירושלים. איפה המבט שלך? שמח הנקרא ירושלים עיר הקודש לוז, כי שלום העיר תלוי בנטייתנו. אם היא טוב מתקיימת ואם לאו נחרבת. כל תלוי במבט שלנו. הוא בית שלישי נצחי על ידי מעשינו הטובים, בגלל זה אנחנו, עצם הלוז, זה לשון, אומר תיבת גומל, לשון מבט. זה עצם הלוז, בגלל זה גם כן יעקב אבינו, שהוא כך מרכה לוז, רוצה ישר מבט לכיוון הקודש, לכיוון המקום שבו היה לו גילוי שם השם, שם היה מקום בית המקדש, שער המוריה. עכשיו, נראה ברב קוק קצת, את המושג הזה של תפילה. כתוב שאברהם אבינו כראו הר, יצחק כראו שדה, יעקב כראו בית. הר זה דבר שמאוד מאוד רחוק, כאילו הר. יצחק שדה כבר זה נהיה משהו שנאבד על ידי אדם, נאבד קצת כבר שדה. עדיין זה בחוץ, עדיין זה לא, ויעקב אבינו אמר, שמה, זה בית. ובגלל זה מכאן והלאה אנחנו קובעים את מקום בית המקדש על ידי יעקב אבינו, כן? משכנות לאבי יעקב. יש בעצם הסברים שיעקב תיקן תפילת ערבית. מה זה תפילת ערבית? אתה רוצה להבין איך את ההסבר. ואברהם אבינו וירא את המקום הרחוק, אין עירייה לשון תפילה, ועץ יצחק שור בשדה, אין שיחה לשון תפילה, בוא נראה את זה. ויעקב אבינו יפגע המקום, אין לשון תפילה, בואו נבין את הקשור של הדברים. את בולת ראייה, שם הרב כותב, קצת הסברים וננסה מכוח זה להבין את המושג ויפגע במקום. קור השביעי, תנא כבתי דרבי יוסי ברבי חנינה. אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. ואין עמידה, אלא תפילה, שנאמר, ויעמוד פנחס, ויפלל. אז כאן כתוב שישכם בבוקר, אשר מקום אשר עמד שם, עמידה זה תפילה. בגלל תפילת העמידה, מה אנחנו עושים? עומדים. סתם דרך אגב, מי שפעם מסתכל, בסידורים הספרדים, אתה רואה שיש עולמות. עד הקורבנות זה עולם אחד, אחרי זה מגיע למזמורים, זה עוד עולם, זה מגיע אחרי השתבח לעוד עולם. מה זה עולמות האלה? מי שמסתכל קצת, זה יבין שזה בעצם טיפוס. אתה מתחיל קורבנות, אחרי זה, זה כמו שאתה הולך בג'ונגל, יש לך אחרי זה זמירות, למה זמירות? בתוך בג'ונגל אתה צריך לקחת וקח איזה חרב, להתחיל לזמר עריצים בשביל לפתוח דרך. אחרי זה אתה מגיע לקריאת שמע, ואז אתה מגיע לפסגה הזה, תפילת 18, אתה עומד מול המלך. ואז יש לנו לא ליפול למכה אחת, אתה חוזר גם בסדר, מה עושים? שוב מזמורים אשר שבתך, שוב קורבנות, וחוזרים חזרה. זאת אומרת, זה בעצם זה, אם אדם מסתכל בסדר עולמות, זה סוג של עלייה, קורבנות, סמירות, וזה מגיעים לפסגה, ואז לא יודעים ישר, אלא שוב, אותו דבר, מזמורים, קורבנות, שלא אפשר ליפול, אלא עלייה וחזרה. זה קצת העומק של התנועה של סוד התפילה. אחד מהדברים זה העמידה, אברהם אבינו מייצג את העמידה. יצחק תיקן תפילת המנחה, שמה ויצא יצחק הסוח בשדה, לפנות ערב, אין שיחה אלא לתפילה. שנאמר תפילה לעני, כי יעטוף לפני השם ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר ופגע במקום ואין שם, כך כתוב בחוד כבב, ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר, ואל תישא באדם ברינה ותפילה ואל תפגע בי. יש לנו אברהם עמידה, יצחק שיחה, יעקב פגיעה. שלוש השונות אלה, עמידה, שיחה ופגיעה, מקוונות הן כנגד שלושה עניינים של תועלת התפילה בעבודת השם יתברך. בואו נראה קצת ללמוד על איך אדם להתכונן לתפילה. התחלת פעולת התפילה היא שכל העניינים הקדושים בציורים הנעלים של יסודי היראה והמוסר, שקנה האדם בנפשו. התפילה תשריש אותם יפה בלב, שלא ימותו מהסתערות רוחות של השחתת המוסר והעבודה, עדי יצר לב האדם ותוות הזמן. זמנה או שפעולה זו היא ביותר שחרית. זאת אומרת, אדם, אני נכנס עכשיו לכל העיסוקים של היום, כל העבודה ותסבוכות של היום, קודם כל תתחיל במה? בתפילה. למה תפילה? תעמוד. תנסה לי לתפוס את ה... שכל הרוחות וכל הזה לא יוציאו אותך מהאיזון. אז מה תעשה קודם כל? תחיל את הבוקר, תפילין, תפילת שחרית. שקודם שפני אדם לעסקי החיים, ויקשה תאוות הגוף המוכחים, יכין לעצמו מעמד מוסרי חזק ונכון, שיתקיים בניסיונות ההתנגדות שגלי הזמן. קודם כל, תקום, פלל. אין, 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 אין שונה יום שאתה התחלת ביום, שהתחלת בתפילה, ואז הלכת לעבודה, אשר רצת ישר לעבודה. לעזורך. לכן התפילה מקוונת לפעולה זו נכת בשם עמידה. תצליח לעמוד בניסיונות, בתעבוד, בכל העסקי החיים האלה, תתחיל את הבוקר תפילה. זה אברהם אבינו מלמד אותנו, דבר ראשון. אז זה הוכשר ביותר אברהם אבינו עליו שלום, שהיה ראש למאמינים, ועמד בעשרה ניסיונות נפלאים. בגלל זה אנחנו מייצגים, חז"ל אומרים לנו, אברהם עמידה. ועם כל המון המתנגדים לדרך העולה באור השם, שהסתערו להפיצו ולהדיחו, נלחם ליצור מעמד נכון וקיים לעד. עכשיו עולים עוד דרגה. שיחה תיקרא התפילה. מי אמר שיחה אמרנו? יצחק. בשם המשתתף עם הצמחים והאילנות, שנקראו שיחים. על הפכת הנפש בכוחות חדשים. הם מסתעפים באופן טבעי על ידי רגשי הנפש בעבודה שבלב. זה ראוי ביותר לעת מנחת ערב, שהאדם קרוב להסיר מעלת הטרדות. בוא נסביר את זה קצת, יש לנו הרי מה זה שיח. עכשיו, האדם בתוך השיחים הוא יותר מסובך. שם דווקא יצחק, אתה מכניס את העניין של יצחק, כל הטרדות, אתה באמצע מנחה, אתה יודע, פתאום אתה באמצע מנחה, רגע, אני לא הפעתי מנחה, ואתה פתאום עכשיו באיזה שיח, באמצע הכביש, באמצע כביש, באמצע עבודה, באמצע, מנחה. זאת אומרת, אז זה לסוח בשדה. באמצע השדה, בית הזווח, תעצור. והוסיפו פרי תנובה ושלחו ידם בדים ופירות להיות כדמות אילן רב לאחד השיחים. הפרעה הטבעית הזו מתוך יושר הנפש היא שורש הנהגת הדין. אני נותן מטיב יושר ללכות חיים. אומרת, שים לך איזה סדר. מה זה סדר? אתה יכול כל היום רק לעבוד, כל היום רק להתעסק בזה. תעצור שנייה, מנחה. אז מה זה יצחק? זה דין. אתה עוצר, זה של יצחק. כי תכתיב, פחד יצחק היה לי. כי דמיין ברבנן ברוב ביור. אז זה יצחק, שתעצור, תעשה איזה סטופ למוצאות החיים, מנחה. אמנם, עוד רב יתרון על התפילה, שהיא מוצאת תכליתה ברמי המעלה והערך. קדושי עליון, הניגשים אל השם. שעדי התפילה ירומו וינסעו למעלת הנבואה, או קרוב לה. כתוב בשולחן ערוך, שבזמן שהיה בית המקדש, יש כאלה שהיו הגיעו למתפשטות השכלי, ומגיעים קרוב למעלת הנבואה. זוכים להגיע לזה בתפילה, זה היה סוג שהולכים לעשות השגה. והיו כסים, התפילה, מניחה, בואו בכסף מניחה. שם זה היה בעצם ההכנה שטוב, אתה בא לקבל השגת נבואה. ואז בעצם אנחנו נראה שפגיעה זה לא סתם, זה הוא פגע, הוא מקבל נבואה. והוא מזה תכליתה, בירמי המעלה והערך, זה שעליון הניגשים אל השם, שדה תפילה ירמו ונסו למעלת הנבואה, הוא קרוב לה, נוסעתו שחלנו באורך מסימן צדיק ח', שהם פוגעים מעמדים יותר גדולים מהליכות הטבע. כי תרוממו הרבה על מצב הטבע הרגיל והדבקו בלוקים חיים, בתואר לב הנפש. לזה מוכשר, הוא הלילה במנוחתו ויבודותו. כמו שבר יחסית בחובת הלבבות. ביתרון תפילת הלילה. כלומר, דווקא השקט, הכל נגמר, התבודדות לשם, אז אפשר לקבל עולם של נבואה. שהוא מאפשר להיפקד גם מחוזות נישאים וקדושים, ודבואות שכליות נוראות, אשר לא יזגו בחברת חושי החומר. אתה עוצר את כל מרתף החיים, אתה יושב, כמו שהרמב"ם כותב שהוא היה, היה לו איזה ברק בלילה, לא השיג את רוב חמתו אלא בלילה. ושהדברים מושגים למעלה מתהלוכות השכליות מוטבעות, באים מהם שלא כסדר ההדרגה הטבעית מהקל אל הכבד. בפי דרכי עיונים בודדים המתלקטים למערכה, כי בפתע יגלה האור הגדול מנועם השם, אשר כל זוכה לו. תקרא התפילה. כי מה זה נבואה? אתה קבל להרה מלמעלה, זה השגה. אז מה קורה? אתה קבל פגיעה. כן, צפה פגיעה, זה לא נשמע טוב בצבא, צפה פגיעה, אבל כשהיה צפה פגיעה, זה כאילו, מי שהוא ככה זוכה, אז הוא מקבל, צפה פגיעה, מקבל נבואה. כשהייתה כוללת, זאת התכלית, בשם פגיעה. כדרך ההולך, בום, פוגע. לא לפי ערך מידת המהלכו של ההולך לבדו. כי אם לפי ערך מידת קרבתו של הנפגע המתאים לזה. כי היה באמת, יעקב אבינו עליו השלום, שוודאי השלמות, השלמתו גם בתפילה לאותו החיזיון הנבואי הנשגב שמראות הסולם, בכל פרטיו. שעל כן נתייחס לתפילתו שם פגיעה. ויפגע במקום, והיא מתאימה להרביד. שימו לב רק משהו מאוד מעניין, שבתחילה שהוא רוצה לצאת מארץ ישראל, אז הפגיעה הזאת היא באה דרך חלום. כן, סולם הוא צבא הצבא, שהוא מגיע שמיים ממלכי אלוקים. כשהוא חוזר בסוף הפרשה לארץ ישראל, כתוב, ויפגעו במלכי אלוהים, ויקרא שם המקום ההוא, מחניים. וזה היה בהקיץ. כשאתה עוזב את ארץ ישראל, אז כל ההשגה היא דרך חלום. בארץ ישראל, מקום הנבואה, כאן אפשר לקבל נבואה, כאן אפשר לקבל בהקיץ. הוא היה בחוץ לארץ, אבל זה היה בחוץ, כבר שיחסנו לארץ, הוא אומר, יאל, מראה שיחסנו לארץ, מכאן והלאה, רק מארץ ישראל שקבל נבואה, או באו בעבורה, מושר יאל כותב. אי אפשר לקבל, כל הכתוב שיונה הנביא בורח מפני השם, מה אתה בורח? עולה על אונייה. הוא יודע שאפשר לקבל נבואה רק איפה? רק בארץ ישראל. אתה עולה, הוא עושה לעזוב את ארץ ישראל, ואז אי אפשר לקבל נבואה בחוץ לארץ. מה אנחנו רואים מכאן? רואים מכאן שזה הסוד שאנחנו בעצם בונים אותו במהלך, שאנחנו עוסקים בציפייה למקדש, שכל פרשה אנחנו מראים את הקשר למקדש, זו פרשה עיקרית עכשיו, פרשת ויצא, שאנחנו עוסקים ביעקב אבינו, מכאן מתחיל העולם הציפי העמוק, שנקרא יעקב אבינו, שהוא ויפגע במקום, התחיל לסדר את הגבולות של בית המקדש. ומכאן והלאה, כל מבט שנדבר על בית המקדש, עד ימצא מקום לשם משכנות לאבי יעקב. אנחנו ננסה לחשוב קצת עולם של מקדש, אנחנו אמרנו שאנחנו עושים מסע, פשוט השבוע ובחגים, לשנה של עולם של מקדש, רוצים להתחבר לעולם של המקדש, אז אנחנו מכל פרשה לוקחים את העומק שלה, להראות כמה זה קשור למקדש, אז אנחנו יודעים שהשיעור בימי ראשון, שיוצא שיגיע, בציפייה למקדש. אז אנחנו פשוט ויצא, שנזכה, לבניית בית המקדש במהרה בימינו, אמן.